ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יעקב אבינו מוכיח את ראובן ואומר פחד כמים אל תותר, כי עלית משכבי המליחה, שהיית צריך לקבל פי שניים כי אתה בחור, והיית צריך לקבל את הכהונה ואת המלכות, וכל היתרונות האלה אתה מפסיד כי עלית משכבי אביך. אבל הגמרא אומרת, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אז מה הפשט? אז אם כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, אז למה יעקב מוכיח אותו? למה הוא מפסיד את כל היתרונות שהיו לו? ודאי שראובן חטא, אלא שצריך להבין שכל האומר ראובן חטא כפשוטו, לומד את הפסוקים כפשוטם, כאילו עשה דבר חמור מאוד. אז זה לא היה, או שלא היה, או לפי דעה אחרת שעשה תשובה. אז לכן יעקב לא מוכיח אותו על עצם עבירה חמורה, רק על הפחזות, שיש לך מידה של פחזות. אתה לא מתאים להיות מלך, אתה לא מתאים להיות כהן גדול. מלך צריך הרבה שיקול דעת, כהן גדול צריך הרבה שיקול דעת. אתה היית פה, אתה לא שקלת את הדברים מספיק, אבל לא הייתה כאן אווירה במובן הצר של המילה. לפי הדעה אחת פגמה, שרובן בכלל לא בא אל בלהה, אלא רק בלבל יצועי אביב, כי הוא דאג לכבוד אמו. אמר, אם רחל, אחות אמי, הייתה צרה לאמי, אז גם בלהה תהיה צרה לאמי, אז לכן בלבל את יצועי אביב. אבל לא בא אל בלהה ממש. הכתב והקבלה אומר שיש לזה רמז בפסוק גם כן, שיחסים בין איש ואישה נכתבים תמיד בתורה בלשון ביאה, כניסה לרשות. אצל ראובן לא כתוב היבוא, כתוב הילך ראובן, זה כיוון יציאה. כשמשה צריך להיכנס לארמון של פרעה, אומרים לו בוא אל פרעה. כשמשה צריך לפגוש את פרעה עד שפת הים, אומרים לו לך אל פרעה. לך זה כיוון יציאה, ובוא זה כיוון כניסה. אצל ראובן לא כתוב היבוא ראובן, כתוב הילך ראובן. סימן שלא היה כאן כניסה, אלא יציאה בלבד. אפילו מי שאומר שראובן כן חטא, שהוא כן בעל בלהה, אבל גם כן לא מתוך תאווה, אלא מתוך דאגה לכיבוד אם. הפחזות שלו היה שהוא חשב על כיבוד אם ולא חשב מספיק על כיבוד אב. סוף סוף אביו הוא גדול הדור, הוא נביא אלוקים, הוא אחד מהאבות הקדושים. אם הוא מחליט לשים את האוהל שלו אצל בלהה, אז הוא ראובן לא יכול סתם לחלוק עליו ולעשות אחר. אבל לא היה כאן חטא של תאווה או משהו כזה. כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, אני רוצה לומר שאין שהוא רק טועה בהבנת הפסוק הזה. הוא אינו אלא טועה בכל התורה כולה. למה הוא טועה בכל התורה כולה? כי כל התורה היא מדברת על ההבדל בין קדושה לטומאה, בין עבודת אלוקים ואי עבודת אלוקים, בין שלטון התורה ושלטון היצר. ואם הוא חושב שאפשר להיות, לעשות עבירה כזאת כפי שפשט הפסוק, ביחד עם זה להיות אחד מ-12 השבטים הקדושים ששמותם כתובים על החושן ועל האפוד בזיכרון, אז הוא לא מבין את ההבדל בין קדושה לטומאה, הוא לא מבין את כל התורה כולה. אינו אלא טועה בכל התורה כולה, זה לא הולך יחד קדושה וטומאה. הרי ליוסף חזן אמרו שכשהייתה לו הווה מנהלכתו, אז נראתה לו דמות יוקנו של אביב, ואמרה לו שאם תחתה אתה לא תהיה על אבני החושן. והנה ראובן עשה מה שעשה והוא כן על אבני החושן. סימן שהוא לא חטא, שהוא רחוק מאוד, שהוא בצד הקדושה או לא בצד הטומאה, חס ושלום. חז"ל אמרו גם שאילו באמת ראובן היה חוטא, כפי שנראה בפשט הפסוקים לכאורה, אז לא היה השם אומר שבני ראובן יעבדו על הר עיבל וישבו ארור שוכב עם אשת אביו, ולא היה מתאים שבני ראובן יעלו עד להר עיבל. באמת שכל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. ראובן הוא מאבני השוהם, מאבני החושן, מאבני השוהם, שמותיו עובדים לפני השם לזיכרון, הזיכרון זה להמליץ טוב על כלל ישראל. אז אילו ראובן היה חוטא, הוא לא ממליץ טוב על כלל ישראל, מפני שהוא צדיק אמור, אז הוא עולה לזיכרון לפני השם, יחד עם כל שאר השבטים הקדושים. נכון, אפשר לומר ראובן עשה תשובה, אבל צריך לדעת שזה לא דבר קל לעשות תשובה בדרגה הגדולה. התשובה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. קל מאוד לעלות במדרגות התחתונות של התשובה, אבל קשה מאוד להגיע למעלות העליונות של התשובה. האדם הראשון עשה תשובה 130 שנה, ובכל זאת אחרי כל התשובה הזאת החטא שלה לא נמחק. עדיין אנחנו סובלים מזה שאדם גורש מגן עדן ונגזר עליו כי הפרעת ונפרת שוב, וזה את הפך תוך הלחם. כל הכללות של אדם הראשון לא התבטלו מאיתנו, למרות שאדם הראשון עשה תשובה 130 שנה. תשובה זה דבר שקרוב אליך, הדבר מאוד, אבל מצד שני ראשו מגיע השמיים, קשה מאוד להגיע לדרגות העליונות של תשובה. ישעיה הנביא נכשל בחטא קל, הוא אמר בתוך המתמי שפתיים אנוכי יושב, וקושפוך הקפיד אליו שלא היה צריך לקטרי ככה לישראל לקרוא להם המתמי שפתיים. אז מה עושה? קושפוך הוא שולח כבר אחד מן השרפים על ידו רצפה, כלומר גחלת לוהטת, ובמלכחיים לקח מעל המזבח. הגחלת כל כך לוהטת שהמלאך לא יכול לנגוע בה, רק במלכחיים לקח אותה מעל המזבח. ויגע על פי ויום עיני נגע זה על שפתיך ושר עווניך וחטאתך תכופר. אז השם אומר שהוא כיפר לו על העבירה הזאת שהוא דיבר קשות על ישראל. אחר כך השם אומר, את מי ישלח ומי ילך לנו, מי מוכן להתנדב להיות נביא? אז בניגוד לנביאים אחרים שבורחים מן הנבואה, ישעיה מתנדב להיות נביא, ואומר הנני ישלחני. אז מישהו יכול לחשוב שלהיות נביא זה לקבל כיבודים אצל עם ישראל, לקבל שלישי ושישי, וזה להיות נביא, זה טעות. ישעיה אומר עצמו, גבי נתתי למכים וחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק, ודאי לא בימי המלכים הצדיקים, אבל בימי אחז הרשע רודפים, בימי מנשה הרשע רודפים את ישעיהו הנביא. הוא הולך במסירות נפש בערך קרוב ל-80 שנה, אני חושב, הוא מנבא בשליחות השם, וכל שנה יש סעיר המשתלח, בזמן שבית המקדש קיים סעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה, שיום כיפור סעיר המשתלח, ודאי ישעיה הנביא עושה תשובה כל שנה, ובסוף כל השנים אז מנשה נכדו הרג אותו. וחז"ל אמרו שישעיה הסתתר בתוך עץ ארז, אבל מנשה שלח לנסר את הארז, וכשהגיע לשפתיים שישעיה הצליח להרוג אותו, מפני שהוא חטא בשפתיים שאמר כי איש תמי שפתיים אנוכי ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. ואחרי כל הרצפה וכל המסירות נפש של ענייני שלחני ו-80 שנה של יום כיפור, ודאי ישעיה עושה תשובה, בכל זאת זה לא תיקן עד הסוף. עדיין הייתה שליטה למנשה להרוג את ישעיה, מפני שהוא דיבר מילה לא יפה. רואים שזה לא קל לתקן את המעוות. אם ראובן בכל זאת נמצא במרגה הזאת שהוא יחד עם האחים על פני החושן והאפות, סימן שהוא לא חטא, שהוא לא היה כאן חטא רציני. הייתה מידה לא מוצלחת, פחד כמיים, באמת לא מידה שצריכה תיקון, ובאמת הוא לא יכול להיות כאן גדול במלך, אבל אווירה רצינית לא הייתה כאן. אם באמת כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה, אז למה התורה כתבה לשון כזאת קשה על ראובן, שאנשים יכולים לטעות ולחשוב שראובן חטא? היה אפשר לכתוב אחרת, למה התורה משתמשת בביטוי קשה כל כך על ראובן? וזה באמת לא רק על ראובן השאלה הזאת, על כל עוד כמה דוגמאות שגרו מעט, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה, כל אומר בני אלי חטאו, בני שמואל חטאו, כולם כמו אמרת, כל אומר אינו אלא טועה. התורה יכלה לכתוב בסגנון אחר, למה כתבה בסגנון כזה? כדי להראות את גודל האנשים, שאצלם כל עבירה קטנה נחשבת מה שהעבירה חמורה אצל אדם רגיל, אז עבירה קטנה אצל האנשים האלה נחשבת כהרי הרים אצל האנשים האחרים. כשמוכרים מרגליות, אז כל שריטה קטנה במרגלית מורידה את הערך שלה, אני לא יודע בכמה. ומוצאים מוכרים פרוטאות של ברזל, אף אחד לא שם לב לשריטות, מוכרים בטונות את הפרוטאות. למה? כי בפרוטאות של ברזל אף אחד לא מקפיד על שריטה. ביהלומים, כל אחד מקפיד על השריטה הכי קטנה. צריך להבין שהאנשים הגדולים הם יהלומים, שכל שריטה אצלם פוגמת יותר מאשר הפרש של כמה טונות פיקוטות של ברזל. כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. אנשים חושבים שדוד המלך חטא בגילוי עריות, בשפיכות דמים, וזה לא נכון. כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. אז הנביא אומר על זה, אפס כי ניאץ ניאץ את אויבי השם בדבר הזה. אז אחד הפירושים שגרמת לאויבי השם לנאץ, שאויבי השם אומרים שדוד חטא, זה בעצמו ניאוץ, שחושבים שאדם ברוח הקודש מחבר ספר תהילים, משיח אלוקי יעקב, עונים זמירות ישראל, נכשל בעבירות הכי חמורות, זה גרם את הניאוץ. למרות שבאמת לא עשית את הדברים שמייחסים לך, אבל גרמת שאנשים יוכלו לומר כך, אז על החילול השם הזה אתה נענש. אבל לא שבאמת עשית דברים חמורים, אלא התורה כותבת זה כדברים חמורים, כי אצל אדם גדול כמו דוד התורה מתייחסת בחומרה על כל פגימה קטנה, אבל באמת לא היו דברים חמורים אצל דוד. על אוריה שדוד הרג אותו, הרי הגמרא אומרת שאוריה מורד במלכות היה חייב מיתה, כי קרא ליואב אדוני בפני המלך, במקום להגיד עבדך היה צריך להגיד יואב עבדך, במקום זה אומר אדוני יואב, נכון, עבדי אדוני, כל הצבא הוא מייחס אולי אל יואב. או סתם מישהו מסרב לפקודה של דוד ללכת הביתה, אז מי שעובר על פקודת המלך חייב מיתה. המלך לא חייב לנמק את הפקודה שלו. המלך אומר, תהיה מחר בבוקר בבאר שבע, אתה צריך להיות מחר בבוקר בבאר שבע, בלי תירוצים. הוא סרב לפקודת המלך, היה חייב מיתה. יש אפילו רמז בתורה שבכתב, זה מה שחזל אמרו, הוא היה מועד מלכות, הוא היה אומר למלך, חייך וחי נפשך, אם יעשה הדבר הזה. איך צריך לכתוב חייך בעברית רגילה? חט, שני יהודים וחף, אבל חייך כתוב רק עם יהוד אחת, לא עם שני יהודים. למרות שחיי המלך חסרים אצלו, אין להם משקל ואין להם לחיי המלך. יש כמה מקומות בטווח שחיים מופיעים ביהוד אחת, לפעמים זה רומד על חוסר משקל לחיים. על בת שבע שהוא לקח את הגמר, היא אומרת שהיא כבר קיבלה גט מאוריה, הייתה גרושה. יש לי עוד אחות בגמר, אבל יש לי הקלות בגמר. אלא שהנביא מתייחס בחומרה כאילו עשה את הדברים הכי גרועים בעולם, לפני שדוד אדם כל כך גדול. אבל באמת אסור לנו לחשוב רעות על דוד. צריכים להבין שכל אומר דוד חטא, אינו לא מבין שלא ייתכן להיות משיח אלוקי יעקב ולראות ישראל, יחד עם זה מגלה הריות ושופך דמים. זה לא הולך יחד, קדושה וטומאה לא הולכים יחד, וזה אינו אלא טועה בכל התורה כולה. יש ברית לדוד, אנחנו מקווים במהרה בימינו לראות משיח בן דוד והכל, מפני שדוד הוא צדיק ולא חטא, אינו אלא טועה. מי שאומר שדוד חטא, אז מזהה את עצמו עם אויבי השם שהנביא מדבר. הנביא אומר שאויבי השם אומרים שדוד חטא. אם הוא אומר שדוד חטא, אז הוא מזהה את עצמו עם אויבי השם, אנחנו אצלם. נכון שדוד עשה תשובה, אבל כמו שפה אמרנו, זה לא קל, גם עם תשובה, לא קל להגיע למדרגה שהיה לפני החל. דוד המלך מגיע גבוה מאוד, מגיע לזה שהשם קוראת לו ברית, שהמלכות תישאר לבית דוד, שאפילו אם בית דוד יחטא, אבל המלכות תישאר לעולם לבית דוד. זה מיסודי האמונה אצלנו להבין, לא רק שיבוא משיח, אלא שמשיח יהיה בית דוד מזרע שלמה, כמו שכותב הרמב"ם. זה מיוטים לעיקרים אצלנו. צריך להבין שגם כשהתנ"ך כותב שדוד חטא, אז הדברים לא כפשוטם. כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. לא מבין. הגמרא אומרת, לא דוד ראוי לאותו מעשה, שבדרך הטבע בכלל דוד לא היה צריך לחטוא, לא היה נכשל במעשה של בת שבע. בשמיים רצו שדוד יחטא כדי ללמד עד כמה הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה. אבל דוד מצד עצמו לא היה חוטא בבת שבע, במשהו אחר. חזל היום התפתו, הוא היה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהחלה פגעה. בת שבע מהשמיים נגזר שתהיה אשתו של דוד. היא הייתה ראויה להקים את מלכות בית דוד, את שלמה המלך, אבל הוא החלה פגע, הוא לא חיכה עד שתגיע אליו בדרך טבע יותר. דוד טעה בפחזות הזאת. אבל למה חז"ל קוראים זה החלה פגע? כי בת שבע זה שם של מין תאנים, ותאנים כשהן לא בשלות הן פגים. לכן חז"ל אומרים בת שבע החלה פגע, הכוונה של בן שבע הייתה ראויה להיות איזה דוד מהשמיים. בגלל שדוד היה הולך להמתין קצת, ואז היו מהשמיים מזווגים לה את בן שבע, והיות הוא לא המתין, באו כל התסבוכות שבאו. אבל באמת היא הייתה אישה ראויה לדוד, הוא הקודש כנראה הכיר שהיא האישה המתאימה לו, האישה המתאימה להקים את מלכות בית דוד, ולכן עשה מה שעשה אותה, הוא לא היה צריך לעשות בדרך הזאת. בכל זאת לא היה חסו שם שופר תמיד ומגלה עריות. אנחנו צריכים לדעת שדוד מלך ישראל שלם מושלם, דוד מלך ישראל חי וקיים, ורובן לא חטא, ושאר האלה שגמרה מונה בני אלי ובני שמואל ויושיהו ושלמה, כל אלה שגמרה מונה שלא חטאו, גם אם כתובים עליהם דברים קשים בתנך, אנחנו צריכים לדעת לקרוא תנך עם משקפיים של חז"ל, לא לקרוא תנך עם ההבנה הקטנה שלנו, לא ללמוד תנך בגובה העיניים, ללמוד תנך עם העיניים של חז"ל, להכיר שאנשי התנך הם אנשים גדולים עד מאוד, שאנחנו לא יכולים בכלל לשפוט אותם, ונזכה בעזרת השם לראות משיח בן דוד במהרה בימינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.